אנחנו נפתח עם סגן שר הבריאות והפנים. נכון, זה התואר?
נכון. חבר הכנסת הרב משה ארבל.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים, שלום וברכה.
אני רוצה לפתוח בשאלה, ככה, לא היפותטית, מציאותית. והיה ובית המשפט אומר, אריה דרי לא יכול לכהן כשר. השר דרי מתפטר, נתניהו מפטר, מה יקרה בסיטואציה הזו?
ראשית, בית המשפט כבר כתב את פסק הדין הזה. יש לנו יותר מיסוד סביר להניח, עם לא מעט אינדיקציות שקיבלנו, בעילה שנקראת עילת הסבירות, זאת אומרת שהחלטתו של ראש הממשלה נתניהו למנות את דרי לשר בממשלתו, באישורה של הכנסת, להזכיר לכולם, ברוב של 64 חברי כנסת, ההחלטה הזו בעצם היא, לשיטת בית המשפט, היא לא סבירה. כשמגיע ראש הממשלה ואומר לבית המשפט, אני צריך לידי, ככה נציגו של ראש הממשלה אמר בדיון, את האדם המנוסה ביותר בקבינט המדיני-ביטחוני, בהחלטות הרות גורל שנוגעות לחיי אדם, להוצאת חיילים לשדה הקרב, האדם היחיד שהיה חבר בקבינט עוד בימי יצחק שמיר, מכל חברי הממשלה, זה השר דרי, ואף אחד מחברי ההרכב, מכל 11 השופטים, המכובדים ככל שיהיו, מעולם לא ישבו בקבינט, מעולם לא הוציאו חיילים לשדה הקרב, ומגיע בית משפט ואומר, ההחלטה שלך הזו לא סבירה.
סגן השר, אם ההחלטה כבר כתובה, למה היא לא התפרסמה עדיין?
צריך לשאול את דוברות בית המשפט, אבל הדובר הבלתי רשמי, העיתונאי אביעד גליקמן, כבר גם אתמול, אחרי
שקראנו מקודם,
פרסם שההחלטה כבר כתובה. אני מניח שגם שם, בנוסף להחלטה עצמה, שהיא החלטה פוליטית, גם שם ישנם שיקולים פוליטיים נוספים למועד פרסום ההחלטה. לצערי הרב, מדובר כאן על באמת פגיעה אנושה באמון הציבור במערכת המשפט. פגיעה קשה מאוד שבית המשפט עושה אותה בידיים, ואני חושב ש...
אז בוא נחזור, אבל בוא נחזור לאפשרויות.
תראה, אפשרויות קודם כל מבחינת פסיקה שפוסקת בעילת הסבירות, המשמעות המיידית שלה זה הנחיה לראש הממשלה לפטר את השר. זו המשמעות המיידית.
והשאלה אם נתניהו ייכנס לאימות עם בית המשפט ויגיד לא, נשנה תוך כדי תנועה איתה.
אני לא מצפה מנתניהו לאפשר את הוראות פסק הדין, אבל אני בהחלט מצפה מהכנסת כולה, אגב גם מחברי האופוזיציה, אם באמת הם דמוקרטים ולא מדברים על דמוקרטיה כסיסמה, לייצר כאן באמת מצב שייצר קווים ברורים ואיזונים ברורים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת והרשות המבצעת.
אתה מתכוון לחברי האופוזיציה שאומרים בחדרים הסגורים, די, הגיע הזמן שירדו מהעניין הזה של אריה דרי ואפשרו לו להיות שר? אתה מתכוון לאותם חברי אופוזיציה?
אני אגלה לך, הם אפילו לא אמרו את זה בחדרים סגורים, הם אמרו את זה גם בחדרים פתוחים, ערב הבחירות, בקמפיין הבחירות של כחול לבן, תמונתו של דרי התנוססה שם, גנץ בכל רעיון בא ואמר, אני היחיד שיודע להביא את אריה דרי לממשלה, וזו הייתה טענתו, זאת אומרת, גם מצביעי גנץ לצורך העניין, בבחירה הדמוקרטית שלהם, הצביעו בעד היותו של דרי שר בממשלה, והמציאות הזו היא מציאות ש... בעצם מעקרת מתוכן את כל הפעולה המשמעותית, היקרה מאוד אגב, כ-4 מיליארד שקל, של מערכת בחירות, שבה אזרחי ישראל בהמוניהם יצאו מהבית, הלכו להצביע, ובעצם אומרים להם, עם כל הכבוד לרצון שלכם, ולשאיפות שלכם, ולעמדות שלכם, יש כאן 11 איש מורמים מהם, שיגידו לכם מה נכון ומה לא.
אמרת מקודם שהמערכת הזו פוגעת בעצמה, כנראה שאין להם בעיה עם זה, לפגוע בעצמה פעם אחר פעם. תראה את הנאום של הנשיא החיות, תראה את ההחלטה המסתמנת בעניינו של אריה דרי, החלטות אחרות שלהם. הם הביאו את עצמם, כלומר את פגיעה באמון הציבור, הם הביאו את זה על עצמם. וזה לא מזיז להם.
אני חושב שמצופה מאיתנו, שבאמת אנחנו, חשוב לי, במדינה שאני חי בה חשוב לי שתהיה מערכת משפט חזקה, אלמלא מורה של מלכות איש את ראו חיים בלאו, ואני חושב שזה רק מחדד עד כמה חשוב קידום מהיר של תהליכים שיחזקו את אמון הציבור במערכת המשפט, וכן לרבות תיקוני חקיקה. אני שמח מאוד על באמת על השעות היפות של הכנסת בוועדת החוקה בראשות חבר הכנסת שמחה רוטמן, שמקיימת באמת מופע דמוקרטי מרהיב, מאפשרת למתנגדים ולתומכים לרפורמות לבוא, לדבר, שעות על גבי שעות, הגיע יצחק זמיר, שופט בדימוס בית המשפט העליון.
שבטח היה נגד.
בסדר גמור, אבל זו בדיוק דמוקרטיה, לאפשר לכולם להשמיע את עמדתם, ולתת לרוב להכריע.
אני לא עקבתי אחרי הדיון הזה אגב, הדיון היה מכובד, כלומר הם הציגו נימוקים או שהיו צעקות כמו שאופוזיציה יודעת לעשות?
הדיון היה כל כך ארוך שהיו בו גם צעקות וגם טיעונים מנומקים.
למה אני שואל? כי השמאל כל הזמן מצביע, מדבר ומפגין נגד ונגד 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 ואומרים להם תביאו הצעה חלופית, הרי כולם מסכימים שצריך לתקן את מערכת המשפט, יש בה חולאים לא מעטים, כל אחד מההסתכלות שלו, מההיבט שלו, מהזווית שלו, אבל כולם מודים אמון הציבור צנח, צריך לתקן. והשאלה היא מה, הימין אומר את מה שהוא אומר, השמאל לא אומר את מה צריך לתקן. הוא מדבר במונחים שזה קץ הדמוקרטיה, הפיכה משטרית, כל המילים המפוצצות האלה. השאלה, אתה שומע מהצד השני מישהו שבא ואומר, אוקיי, זו ההצעה שלי, מישהו מהם, אלה שמנית קודם, קרמניצר, זמיר, מישהו אמר, יש לי הצעה חלופית?
חלקם כן, למשל פרופסור רוזנאי, המרכז אוניברסיטת רייכמן, כן מנסה להגיע עם הצעות חלופיות, הן לא מקובלות עלינו נכון לעכשיו. אני כן חושב שבעת הזו, יש משמעות גדולה מאוד, אנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים בשביל מה צריך את מוסד בית הנשיא, אולי זה מוסד מיותר, אני חושב שדווקא בעת הזו ודווקא על הנשיא יצחק הרצוג יש תפקיד מאוד משמעותי. בסוף בסוף אין לנו ארץ אחרת, אנחנו נחיה כאן יחד, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, ימין ושמאל, וכן חשוב שיבינו, שתהיה קשב בכלל, למה בכלל אנחנו צריכים לעשות את זה, מה המטרה של אותה רפורמה, המטרה המרכזית היא חיזוק אמון הציבור במערכת המשפט, זו המטרה המרכזית, היא ואין בלתה, וברגע שבאמת תהיה איזשהו יכולת לנהל קשב, לא להסכים, אבל לפחות להקשיב איש לרעהו, אני חושב שאנחנו נהיה
במקום. אז אולי סגן השר ארבל, תחילת הפיוס בעם הזה, והקשב שעליו אתה מדבר, תעבור דרך זה שהשופטים יכבדו את הכרעת העם, ויאפשרו כן לאריה דרי להתמנות לשר. יכבדו את אותם 400 אלף מצביעים שהלכו והצביעו לאריה דרי, כדי שהוא יהיה שר. יכבדו את החלטת העם, זו הדמוקרטיה, לא?
אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שהראשונים לפגוע באמון הציבור מערכת המשפט, אלה השופטים החתומים על אותו פסק דין. ההחלטה הזו היא החלטה שבסוף בסוף היא זו שמביאה, בוא, הסיפור זה לא אריה דרעי, הסיפור פה הוא מה כוחם ומשמעותם של 400 אלף מאזרחי ישראל באופן ישיר, ו-2.5 מיליון של מצביעי הגוש כולו, שהלכו והצביעו ביום הבחירות בקלפי, והאם באמת הם נספרים או לא. אני, אם הייתי מציב קלפי בקרב 11 השופטים הללו, אני לא בטוח שהיה שם רוב בכלל לגוש הימין. ואני חושב שהסוגיה הזו, בפרט שבית המשפט לא דן כאן בדינים של ערעורים, בנושאים חוקיים עצמם.
נושא פוליטי נטו.
מובהקים, זו פגיעה אנושה, פגיעה קשה מאוד באמון הציבור במערכת המשפט, ואני חושב שבכלל בית המשפט לא היה צריך לפתוח את הדלת לדון בתוקפו של חוק יסוד, הרי אנחנו דיברנו בכלל העתירה עצמה, הייתה עתירה על תוקפו של חוק יסוד, בואו לא נשכח שבמהלך הזמן הזה שאנחנו מחכים לפסק דין, נשיאה, שופטת בדימוס בעצם, בית המשפט העליון, היא מכהנת כיושבת ראש התנועה לאיכות השלטון, שהיא האותרת בתיק הזה, מופיעה בהפגנה בתל אביב של התנועה לאיכות השלטון ומדברת בקולה בשמה, במקביל השופט אליקים רובינשטיין, אלה פרוקצ'יה, מופיעים בכנסים שלה, מראית פני הצדק מזמן.
כן, רק אופוזיציה, דיבר על זה בצלאל. אני רוצה, ברשותך, סגן השר ארבל, כן לדבר איתך, אתה יודע מה, על האינטרס הציבורי, ואני רוצה למנות רגע את ההישגים של אריה דרי, שאתה יודע, עוד לא התחלתם לעבוד, מה שנקרא, כי עוד לא נתנו לכם את הזמן לנשום שם במשרד הבריאות.
לא, מפריעים לכם כל הזמן עם הסיפור המשפטי הזה.
תוספת משמעותית, אני רוצה שהציבור ידע את זה, תוספת משמעותית של קרוב ל-6 מיליארד שקל לבסיס התקציב של משרד הבריאות, מתוכם 3.5 מיליארד לקופות החולים. עלות סל הבריאות תגדל ב-150 מיליון שקלים לשנה, כן, כל שנה. התווספו כל שנה 400 מיטות אשפוז כללי ופסיכיאטרי, בתקציב שנתי של 400 מיליון שקל. תקודם במיידית הקמת בתי חולים בבאר שבע ובקריית אתא. כל העבודה הזו מחכה לכם שם במשרד הבריאות, סגן השר ארבל.
בהחלט, אני נפעם מהיכולת של השר דרעי פשוט להיכנס למשרד הבריאות, להתיישב על הכיסא לנהל ישיבות מקצועיות וכאילו לשכוח ממה שקורה מסביב, ולהתמקד בעבודה סיזיפית, קשה מאוד, בנושאים האלה, עוד לפני שעבר תקציב המדינה, כפי שציינת, העלייה של 150 מיליון שקלים בתוספת לסל התרופות, היא, עוד לפני שעבר תקציב המדינה, כבר היום, היא תיכנס בפועל ב-100 מיליון שקלים.
זה חשוב שאנחנו מדברים על זה, כי זה נוגע באמת לכל אזרח.
אנשים שבסוף צריכים ללכת לקנות תרופות, מצילות חיים, ובמקום שהם יצטרכו לעשות איזשהם מגביות, או דברים אחרים, או חלילה וחס למות בגלל שאין להם כסף להשיג את התרופה, תוספת משמעותית שתציל חיי אדם, זה החובה היהודית שלנו כמדינה יהודית, זו החובה האזרחית שלנו לאזרחי ישראל, ובלי ספק מתחוללת כאן מהפכה שלו ממש במשרד הבריאות.
ואגב, איך העבודה במשרדים האלה? אתה סגן שר בשני משרדים באמת גדולים, פנים, בריאות, עוד יותר גדול, אתה יודע מה, אני כבר לא יודע מה יותר גדול ומשמעותי אחד מהשני. איך זה להיכנס למקומות האלה?
זכיתי שלכל הפחות משרד הפנים יש לי איזושהי היכרות מוקדמת בתקופת כהונתי כראש המטה של השר, ועדיין מאתגר, אבל בהחלט מרתק. משרד הבריאות זה עולמות תוכן חדשים, אני לומד אותם, באמת עובדים מסורים מאוד, שקמים בבוקר כדי לראות איך אנחנו עושים טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל. נושא בריאות הנפש שלצערי הרב הוזנח במשך שנים רבות, יקבל עכשיו בהחלט מקום של כבוד, כדי להציב אותו במקום שינער אותנו מהסטיגמות, ויאפשר לאנשים לקבל את הטיפול שמגיע להם. הרבה מאוד אתגרים, ונקווה שבסוף השם, בסוף 4.5 שנים, יוכלו באמת למדוד את המהפכה המשמעותית שמחולל במשרד
הזה. נרגיש את זה בעומסים בבתי החולים, בעומסים במחלקות הפנימיות בבתי החולים בארץ.
ובעומסים ברשות האוכלוסין והדרכונים? עומסים בכל מקום.
אתה מדבר על רשות האוכלוסין, אני על בתי החולים.
גם וגם.
המציאות המבורכת מצד אחד של גידול האוכלוסייה, אני מתייחס כרגע לבתי החולים, מבלי לתת מענה בדוגמת מיטות והקמת בתי חולים חדשים, היא לא סבירה, מביאה אותם לתוצאות של 200% תפוסה בחדרי מיון בתקופה הזו של החורף. התוכנית הזו יוצאת לדרך, כפי שכבר ציינת לפניי דוד, הקמת בתי חולים חדשים, הקמת מחלקות חדשות, הדברים האלה יהיו מחויבים, יהיו חלק מאותם מיליארדים רבים שיכנסו לבסיס התקציב כדי באמת לתת מענה לדבר הזה. בנוגע למשבר המתמשך בנושא השירות ברשות האוכלוסין והגירה, חוסר היכולת לקבל מענה ותורים לתעודות זהות ודרכונים, ביום הראשון שנכנס מנכ״ל משרד הפנים לתפקידו רונן פרץ, השר מינה אותו לעמוד בראש ועדה שתגיש לו המלצות, ולא ועדה למסמס, ועדה שתגיש לו המלצות תוך 10 ימים שעומדים להסתיים השבוע. מסתערים על זה בכל הכוח, המצב שקיבלנו לא יוכל להישאר, נצטרך להחזיר את המצב לקדמותו.
חשוב לומר, קיבלתם מערכת בריאות חולה, שלא זכתה לכותרות בעיתונים על הזקנה במסדרון ועל העומסים בבתי החולים, כשניצן הורוביץ היה שם, ויש לכם הרבה מאוד עבודה לפניכם.
בלי קשר למה שהיה או לא היה, צריך לעבוד. בריאות זה דבר דינמי כל הזמן, החורפים והשפעות וכל מה שמתרחש שם, וגם השגרה האחרת אנשים חולים בכל המחלות הקשות, השם ירחם, כולם צריכים עזרה. טוב, נאחל לכם בהצלחה ושתזכו גם לקדש שם שמיים וגם להביא מזור ומרפא לכולם וכל מי שצריך עזרה בכל תחום. סגן השר משה ארבל משס, תודה לך.
תודה.
שלום, שלום, כל טוב. כל חי תמיד איתי.